עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אמיר, מה המצב?
מה נשמע?
בסדר, אז אנחנו פה ברעיון מיוחד, אני רק אתן דיסקליימר, אנחנו גם חברים וגם יש הערכה הדדית וגם יש חברת פורטפוליו משותפת.
אמת.
רוצה להגיד עליה כמה מילים על פיקומרס, ככה משפט, לא צריך עכשיו את כל הפיץ'.
בטח, פיקומרס חברה מדהימה משותפת שלנו ושל פיוז'ן, אנחנו זה אינגב, מתעסקת בעולמות של רובוטיקה ואחיזה רובוטית ל-Warehouse'ים, כפיר נשיא המנכ״ל, וחוץ מזה אני אגיד, תתגשו את כפיר, כאילו יש שיחה מרתק.
היא שיחה מרתק ואחלה מנכ״ל ואחלה חברה, אז זה באמת ככה הגילוי הנאות המתבקש, אבל נראה לי לפני שנצלול פנימה קצת, להשקעות, מצב השוק, איזה תחומים אתם מתעניינים בהם, שהם קצת שונים ממה שקורה היום בשוק הוונצ'ר הרגיל, בוא תן לנו איזה כמה מילים שנייה עליך, ועל חממה.
בטח. אז קודם כל תודה על האירוח, אני ממש שמח להיות פה, וגם קצת מתרגש. אז אני אמיר, אבא לאלמה ואופרי, בן 53, נשוי לקטי, ירושלמי במקור, תל אביבי היום, גם בבת של הבת שלי. היום, פרט לזה, אני מנהל השקעות בלמד בנגב, למד בעצם מייצגת משקיע אמריקאי בישראל, שאחד מהחברות פורטפוליו שלה זה נגב, אני ארחיב יותר על נגב. בנגב אנחנו מנהלים פעילות, בנגב אנחנו חממה מטעם רשות החדשנות, שמשקיעה בעולמות של קליימט, סביב $1.5 מיליון פר חברה. מה זה קליימט מבחינתנו, אגריטק, פודטק, וואטרטק, כל מה שמספיק קרבון רידאקשן, אנרגיה וכדומה, אבל אנחנו עושים את זה גם מתוך איזו תזה של אימפקט, אנחנו רוצים עודד תעשייה וחדשנות בנגב, אז חברות שאנחנו משקיעים בהן צריכים להיות בהן זיקה דרומית חזקה. לפני זה הייתי בנקי השקעות בגורן קפיטל ו-PWC, עסקות כמו הפניקס, או החזקות, ומחלט להיות בעלי מטריקס וכל מיני עסקות כאלה, לפני זה הייתי אסטרטגי ולידינג אג' ולפני זה הייתי מנכ"ל אגף הסטודנטים בצפר עניין עסקים בעברית.
מדהים, אז שנייה לפני שנצלול פנימה, אני רוצה שנלך, כמו שאני אוהב, לעשות שלושה צעדים אחורה. סיפרת שאתה מנהל קבוצת השקעות שמשקיעה בשלבים יותר מאוחרים, שהיא קצת משלימה לפעילות של החממה, אבל באנו לדבר פה על החממה, שבין היתר הקבוצה שאתה חבר בה, גם מחזיקה בעצם בעלות, או אחת מהבעלים. בוא נדבר שנייה על מודל החממה, רגע, בוא נבין כשאנחנו אומרים שנייה מה זה חממה, גם אני הרבה פעמים כמנהל אקסלרטור, ואומרים לי, אתם חממה, אינקובטור, זה נשמע באנגלית the same almost, אבל זה לא. אז בוא נדבר שנייה על מה זה חממה בהמשגה ישראלית, זה מושג והמצאה מקומית בעצם ישראלית, בוא נדבר קצת על הקונספט, ואז נדבר מתוך זה על למה אתם מתמקדים בתחומים שאתם מתמקדים, למה המיקוד הגיאוגרפי וכו'. אבל בוא נתחיל מחממה, כמו שאתה רואה אותה.
אז בפשטות אני אגיד מה שאני אומר תמיד, שחממה זה private equity לרעיונות. זה הזמן הכי נכון לבוא ולהכיר, יש לכם, ואתם יזמים, יש לכם רעיון מעניין, בתחומים מסוים, יש הרבה חממות, אנחנו שם כ-venture building, לעזור לכם להגשים אותו. זה מקום שבו דברים נפגשים, רעיון, יזמים, טכנולוגיה, צורך של שותפים תעשייתיים, וכסף לממן את זה. ושם חממה אמורה לקחת בדיוק את השלב הזה שהרעיון הוא בשלב אפס, ולהביא אותו להיות מוכנה להשקעות יותר מוסדיות של VC.
זאת אומרת, חשוב להבין, אנחנו באים לחממה, לא כשאנחנו באים לגייס מ-VC, אלא שנה, שנתיים לפני אפילו.
אמת, אמת. יש לנו...
זאת אומרת, יזמים עם רעיון, עכשיו בדרך כלל בוא נחדד שנייה את המבנה של החממה, כי לא נגעת בזה, מה זה היצור הזה, איך הוא בנוי, באופן כללי, חממה, לאו דווקא.
חממה, למה הוקמו חממות? בוא ניגע בזה. חממות הוקמו על ידי המדינה כדי לעודד השקעות במקומות שיש בהם קשר שוק. דוגמה הכי טובה מהזמן האחרון שסתכלו מאוד חם, זה דווקא הפודטק. לפני 8-9 שנים לא היו הרבה משקיעים בתחום הפודטק, באה המדינה, באה שטראמפ, סמון, אנחנו רוצים להקים חממה וה-IDH בתחום הזה, ותקלו לייצר סביב העולמות האלה קהילה, חדשנות, צרכים, וניהו מגנט שואב לתחום הזה. היום יש חממה נוספת, רסטארט, פשוט דוגמאות נפלאות לחממות ואיך מקימים תעשייה בתחום מסוים. זו דוגמה אחת. אנחנו כשנכנסנו באים לענות על שני כשלי שוק. אחד, חדשנות ותעשייה בנגב, ושתיים, בעולמות של קליימט. זה, בגלל זה יש את הכלי הזה שנקרא חממות. בסייבר פחות צריך את זה, לכן לא נראה חממות בעולמות הסייבר, כי זה עובד כמו שצריך. שוק הישראל.
זאת אומרת, בעצם רק כדי לעשות את הסדר, זה באמת גופים לא ממשלתיים, אבל הם בתמיכה, מה שנקרא, של רשות החדשנות, זה בסוף חשוב להבין, וחממה היא בעצם סוג של ייצוג של שחייה במכרז, נכון? יש גוף פרטי.
אמת. אז אנחנו, סליחה, אנחנו לפני 4 שנים, ניגשנו למכרז, מה זה אנחנו? למד, נטפים, סודסטרים, קיבוץ חזרים, דולב, מכללת סמי שמון, זו בעצם שילוב של גופים תעשייתיים שבאים עם הצורך, אקדמיה שבאים ומייפים, וגופים פיננסיים, בדמותינו ובדמות חצרים, כדי להקים, לזכות במכרז להקים חממה, שכו איתנו עוד של גופים אחרים, וזה מה שככה יוצא לדרך, וזה נתמך, וכדי גם לקבל השקעה צריך לעבור, קודם כל אותנו ועד לשקעות שלנו, של גופים אחרים מקבילים אלינו, אבל גם לקבל את הגושפנקה מרשות החדשנות, זה עובר עוד סמך של בודקים מאוד מקצועיים, אולי הכי מקצועיים שיש בתחומם, בכל תחום בתחום של רשות החדשנות, וזו ולידציה מאוד גבוהה, וזה גם מפחית סיכון למשקיעים שבאים אחר כך, בישראלים ובינלאומיים, בתפיסתנו.
קול, וזה גם מאפשר לכם בעצם להשקיע באמת גם בגיאוגרפיות, ובעיקר בתחומים, שבהם VCs לפעמים מאססים להשקיע, לתת את הכסף הראשון, לאפשר ליזמים לפתח את הטכנולוגיה, להגיע לשוק, לייצר ולידציה, ואז לבוא ל-VC חזקים, ולגייס את כמה מיליוני דולרים מהחשודים המיידיים שכולנו אוהבים. אני אומר את זה נכון?
בדיוק.
מדהים, ובדיוק בגלל זה מגיע הפוקוס שלכם, אתה אמרת בעצמך, על אנרגיה, פוד, אגרו, שזה תחומים ש-VC לאו דווקא, מה שנקרא, יסוסו להשקיע בהם על רעיון, אלא אם זה צוות יזמי מאוד מאוד מסוים, בתחום מאוד מאוד מסוים, אז זה מאפשר לכם לבנות את החברות עליהם מאפס. בואו נדבר קצת על התחומים האלה, למה החלטתם להתמקד דווקא בהם, ואיזה הזדמנות אתם רואים בהם, ואתה יכול לעבור אחד אחד או לדבר על כולם.
בטח, אז אני אתחיל מלמעלה, אגב, בקליימט, שאגב, אנקדוטה, כשאנחנו התחלנו, קראו לזה sustainability, ועם הקורונה זה עבר לקליימט-טק. התחלנו בעולמות האלה משתי סיבות. אחד, אנחנו פועלים מהנגב. והנגב, אני חושב שזה הקרקע הפורה הכי טוב, אולי בין הכי טובים בעולם, לעולמות של קליימט על גווניו. יש מחסור במים, יש מחסור במזון, תחום החקלאות, יש שם תאגיד קטן שנקרא נטפים, שהוא ענק בתחומו, סודסטרים בעולמות המזון, ואנחנו בעצם נוגעים בכל אחד מהתחומים האלה בחרמה. אנחנו מזהים שיש ידע בתחום הזה, בגלל זה אנחנו שם, יש ידע בתחום הזה שקיים בנגב ובכלל בישראל, הוא מאוד חזק בעולמות האלה, חברות כמו רנדמילר, חברות ענקיות בתחום האנרגיה שקיימות בארץ, סולר אג' וידע חזק של סודסטר בעולמות של פוטק, עולמות של מים חסר שם, וזה בלי עולמות של נטפים יושבת שם, גם חקלאות וגם מים, אמרנו אוקיי, אנחנו מבינים את הצורך מאוד חזק. יזמים נמצאים שם, כי הם מכירים את התחום, מכירים את הצורך, מכירים את התעשייה, מעולה, בואו ניכנס לזה, וגם ה-IP של האוניברסיטאות בארץ הוא מאוד חזק בתחום הזה, כל הדברים האלה הם קיימים, עכשיו בואו נבנה סביב זה תעשייה, ונבנה סביב זה אקוסיסטם שלם של עולמות האלה, בדרום ובכלל. זו הסיבה הראשונה שנכנסנו לזה, חשבנו שיהיה לנו יתרון יחסי, בארץ וגם עליו עבור תוך הממה. היום 3 שנים אחרי, אני חושב שזה לגמרי מוכיח את זה.
ואיך זה מסתדר באמת עם זה שהתחומים האלה, אגרו, אנרגיה, בוא נקרא לזה אקלים, פוד, לא כולם, האמת שפוד כן, אבל הרבה מהתחומים האלה עוד לא הפכו להיות מיינסטרים בעולמות ההון סיכון. איך אתם רואים את הדיסוננס הזה בינה? אתה יודע, זה חברות שהן עתירות טכנולוגיה, תעשיות שהן עתירות רגולציה הרבה פעמים, הביירים הם קצת אחרים, אתה יודע, כל מיני חקלאים, או חברות, לא יודע, שמייצרות שנים וכל מיני אנטי מזיקים, או בעולמות הפוד, אתה מוכר לקונגלומרטים ולכימונאים הגדולים בעולם, זה בסוף לא כמו מחירה של באמת עסקת סייבר, או חברת תוכנה דיפ-טק, שכולנו ב-VC יודעים איך מוכרים להם, אז איך אתם מגשרים על הפער הזה שהחברות האלה לפעמים ייקח להם יותר זמן לצמוח, ו-VC לא תמיד יסוסו להשקיע בהם ללא ולידציה אמיתית וסיפור יוצא דופן?
אז בכמה דרכים, זו שעה מצוינת. בדרך הראשונה, קודם כל אנחנו בוקנים את החדשנות, ובגלל זה נקרא גם רשות החדשנות והחממות, את החדשנות של כל מיזם ומיזם, אנחנו צריכים שכל מיזם יהיה מאוד דיסטרפטי בתעשייה שלו. וכזה שיכול באמת להיות, להיכנס למודלים העסקיים של החברות הגדולות. בגלל שזה גם לרוב הרבה פעמים מוצרים פיזיים, once נכנסת למפעל להיות לקוח, שאת כבר מאוד קשה להחליף אותם. ואנחנו חושבים שברגע שזה נכנס, זה מאוד סטיקי, הושקעו הרבה כספים. בהטמעה של הטכנולוגיות.
זאת אומרת, אתה בא ואומר, אמנם תהליך המחירה הוא ארוך, ולעיתים יגיע, אבל once נכנסת, אתה בפנים.
כן, אמת. אמת. אנחנו רואים את זה היום בפיקומל, זו דוגמה של חברה אחת, ובעוד חברות שעושות הארדוור, יש לנו עוד נכון שזו דוגמאות אחרות, והיום שאנחנו מובילים למשל סיבוב בחברה שנקראת נקי, ושפתחת חומר גלם בביודיזל, אנחנו ממש רואים את זה, ברגע שנכנסת לעולמות של פיתוח חומר גלם בביודיזל, אחוזים הם ארוכי טווח, יהיה לארוך טווח, מאוד קשה להחליף את זה, אז הפייפלן הוא גם נבנה ככה, וההזדמנות העסקית מאוד גבוהה. אז זה שני הדברים שאנחנו רואים, חסם כניסה טכנולוגי שנמצא, כי הטכנולוגיה היא עמוקה, וחסם כניסה עסקי ברגע שנכנסת. אבל זה התפקיד שלנו, לבוא אחד לוודא שזה המצב, ושתיים להביא את החברות למצב הזה, כדי שהן יהיו מוכנות לפגוש את שוק המשקיעים ביום שאחרינו, במקביל אלינו.
ועוד בפוטק, בטכנולוגיות מזון, אנחנו כבר רואים הצלחות במונחים של VC, באגרו ובאנרגיה אנחנו עוד רואים פחות. מה אתה אומר לאנשים שאומרים שזה רק באז, בואו ננתח קצת את השווקים האלה גם במקרו, ואולי גם מבחינת ההזדמנויות העסקיות, עם ככה מה שאתה מרגיש בנוח לספר עליו?
בטח. קודם כל צריך, כמו כל תעשייה שהיא מתחילה לצמוח, צריך להבין באמת איפה יש בשר, איפה שדבר מקום שאני עושה בו שיניים, ואיפה פחות. ולשם אני ממליץ לכוון. איפה שיש צורך אמיתי ומשקיעים ומישהו שמוכן לצרוק את החברה הזאת, שיש קונה אמיתי, לאו דווקא משקיעים. התזה שלנו שאנחנו מחווים לחברות שיש קונה למוצר. וההלכה שלנו שאם יהיה קונה למוצר, יהיה גם משקיעים שיבואו אחר כך, פרטיים, מוסדיים וכדומה. עדיף מוסדיים כדי להמשיך את הצמיחה של החברה. ושם אנחנו מחפשים. ניקח את חברה בשם BL, מפתחת מים מהאוויר. בעילות אנרגטית נמוכה.
כן.
יחס למתחרים שלה, משהו שקיים, יש חברות אחרות שעושות את זה בארץ ובעולם, אבל הם פיתחו את העילות האנרגטית הנמוכה. אנחנו לא נצא איתם לשוק, עד שאנחנו לא נהיה בטוחים שהעילות האנרגטית היא מאוד נמוכה, ויש פה מודל כלכלי אמיתי. זה מה שהייתי מחפש דבר ראשון, שיש מודל כלכלי אמיתי, ויש את זה באמת across the board. אז אני חושב שבחקלאות, אם ניקח אותה כדוגמה, ואחת הסיבות שהתעשייה הזאת מתקשה, כי השוק מאוד מבוזר ויש הרבה חקלאים בשדה ומאוד קשה לייצר את הסטיקינס והצמיחה. חברות שהצליחו לראות שאפשר לייצר ואפשר להתחבר עם השחקנים הגדולים, הצליחו. ואת זה אנחנו מחפשים, לנו יש את נטפים, אז מאוד, יש לנו את היתרון היחסי שלנו להבין איפה אנחנו חושבים שזה יכול להצליח או לא.
כשאנחנו מדברים על, אז זה בצד של חקלאות, בצד של אנרגיה למשל, כשאנחנו מדברים היום על, אתה יודע, כל הסיפור של קליימט טק כבאזוורד, אנחנו עושים על זה הרבה רעיונות, הרבה כנסים, עשינו על זה כנס לא מזמן בפיוז'ן, בסוף אתה יודע, גם וינטג' באים ואומרים, לא בטוח שהמודלים מתכנסים יחדיו, זאת אומרת, יש שם הרבה יזמים מעולים שבאים ופונים לחברות בעולמות הקליימט, חברות בעולמות האנרגיה, מצד שני, אנחנו עדיין לא רואים מספיק השקעות של VCs, למה? זאת אומרת, איפה השוק צריך להיות כדי שנראה יותר מזה?
אחד, בוא נקביל, קודם כל זו שאלה מצוינת, ואגב, בכנס יופי יש שני עמדים, תמשיכו לעשות כאלה, כל הכבוד.
תודה.
בוא נקביל את זה לצמיחה של הפוטק, לרגע. כי לפני 4 שנים היה קשה לדבר על הפוטק, אבל ראו שיש חלום שפועט ממשי באמצעות החלבונים האלטרנטיביים, והשוק התחיל לצמוח. אני חושב שאותו דבר צריך לראות, לקבוע פה. בעולמות של האנרגיה צריך למצוא מודל כלכלי אמיתי, שהוא מעבר לרגולציה או דוחות כספיים, בדיוק על שינוי תקינה ב-IFRS, אני בתור בוגר PWC הזה מתחבבה לי לקרוא את הדברים האלה. צריך לראות שזה באמת כלכלי, באמת אמיתי, once שמשקיעים יראו לקוחות ומספר לקוחות גבוה וגדול ומודל כלכלי ויזבילי, הם השקיעים. לדוגמה, אני אקח את VOLA שהובילו סיבוב בחברת משפורט, שזה תחום של הארדקור פודטק שבא להחליף איך שמייצרים בשר מעובד עם פטריות, הם ראו שיש מודל כלכלי פיזיבילי שאפשר לצמוח בו בגדול, והשקיעו. וזו השקעה, בעיניי השקעה מצוינת, כי החברה הזאת תצליח בענה. אותו דבר זה גם צריך לקרות פה.
כשאנחנו מדברים על שוק האנרגיה, מי הם למשל החברות או התעשיות או הבעיות שאנחנו צריכים להתמקד בהם, או שאתם מחפשים בהם הזדמנויות?
אז קודם כל אנחנו מחפשים, בעיה הראשונה זה, כולם מדברים על למשל בטריות ואחסון אנרגיה. קודם כל, איך מחסנים את האנרגיה הזאת? אנחנו מחפשים בעיות שם. צריך למחזר את הבטריות האלה, זה מסתבר שזה חתיכת בעיה. מחפשים גם פתרונות שם. מחפשים דרך ליצירת אנרגיה חלופית. למשל, מנועים חדשים, הידרוג'ן וכל מיני פתרונות כאלה. ובאנרגיה גם יש לנו דברים סופר מעניינים. למשל, יש בעיה מאוד גדולה, איך מודדים את הפלטות. בעולמות של אנרגיה מפעלים ופלנטים ענקים, יש בעיה מאוד, באמת, בעיה גדולה, איך מודדים אותם ואיך יוצאים סטנדרט במדידה. ויש כמה חברות סופר מעניינות שבדיוק עולות על הבעיה הזאת, כי אז אפשר להתכנס לעולמות של tax reduction והפחתה, וגם לראות אם אתה מזהם יותר על המידה ולחסוך לזה כסף.
אז על זה כל הסיפור באמת של הזיהום והפליטות פחמן, תוכל לספר קצת יותר על האקוסיסטם הזה, כי הרבה אנשים מדברים על זה וזורקים על זה buzzwords, גם המשקיעים וגם היזמים, ולא תמיד הם מבינים את המשמעויות הכלכליות של האירוע הזה, אז אם תוכל קצת לתאר לאן הרגולציה ולאן בעצם השוק הולך באזורים האלה.
אז זה שוק שכרגע הוא מוטה רגולציה, ולכן אנשים נסים להבין איך לתפוס ואת מה לתפוס. ופה נבואות ההזדמנויות. אם זה מיסוי, למשל עכשיו יוצא מיסוי חדש באירופה, שלא רק, שגם מדינת המקור שממנה יוצר מוצר, תהיה ממוסה אם המוצר תרם לפליטות פחמן או מעבר למידה.
זאת אומרת, יש פה בעצם איזשהו תמריץ גלובלי של מדינות לעודד את החברות לצמצם את פליטות הפחמן, כי אחרת הן נכנסות, ואם פולטים פחות, אז אנחנו בעצם סוג של הרווחנו כסף או חסכנו כסף.
באמת, וזה כרגע המודל הראשון. שתיים, יש תמרוץ בתקינה החשבונאית, אם תדווקו, זה תמרץ משקיעים היום יש להם ערך לגבוה לסביבה, יש מודעות לסביבה, בטח בעולם של היום, אחרי קורונה וכל מה שקורה, זה, משקיעים יש לו לחפש את זה. זה מבחינתי זה בסדר גודל חשוב, והוא גם קורה.
בוא נספר קצת על איזה הזדמנויות או רעיונות אתם מסתכלים עליהם ספציפית, נגיד שווקים או בעיות שראיתם לאחרונה שהן מעניינות, או אם אתה רוצה להתייחס לחברה או שתיים מהפורטפוליו אפילו.
אנחנו היום מאוד מאמינים בלחפש בעיות שבאות מצורך מסוים, ואנחנו מתחילים את התהליך די בגדול מדי אפס, עובדים שותפים חזקים, עשינו לאחרונה ממש לפני חצי שנה סדנה למשל בתחום האנרגיה ספציפית, עם מגידה דספארק, קהילה מדהימה בתחום האנרגיה, של ideation to creation קראנו לסדנה, עבדנו עם NL ואורמט, וזיהינו אתגרים שאיתם מתמודדים, באו 10 יזמים מאוד מבטיחים, שהקימו את המיזם בעצם תוך כדי תנועה, וחברת נקי שדיברתי עליה מקודם, בעצם צמחה מסדנה כזאת. וככה אנחנו עושים לתקוף את הבעיות, כי אנחנו, בגלל שאנחנו מכוונים מאוד רחב, ולא רק בתחום מסוים, מאוד נעזרים בשיתופי פעולה כאלה, גם אם לא בתוך החממה עצמם, כל נתוחים וסדר כזה. אז זה דוגמה אחת לאיך אנחנו מוצאים את החברות שלנו ואת האתגרים שלנו. ואנחנו מסתכלים מאוד חזק על כל מה שקשור ל-waste to food, בעולמות של חקלאות, חקלאות ביולוגית, למשל חברת פנגית, מפתחת פטריה, וכל פטריות לא טובות בשדה עצמו. וזו חברה שהשקענו בה לפני 3 שנים, דרך זה. איך תהליך הצעה פנימי שעשינו אצלנו. עוד חברות שאנחנו עוד תחומים שאנחנו מאוד מתעניינים בהם, זה עולמות של דיברתי זה מקודם, מדידה של פליטות, אנחנו מסתכלים על זה מאוד חזק, וזה מאוד מאוד מעניין אותנו. וגם איך אפשר למצל יותר התייעלות אנרגטית. למשל, בפאנל סונארי, אם נופלים אותו יותר, אפילו ברמה של אחוז, זה יכול להיות game changer. זה סוג של עולמות, אנחנו מסתכלים על זה.
נראה תהליך ההשקעה מהצד שלכם, וגם מה השלב שאתם מצפים לו, כי אתם לפעמים משקיעים ביזמים עם טכנולוגיה, ולפעמים אתם ממש עושים את תהליך בניית החברה אצלכם. אז בוא תספר קצת גם על התהליך וגם על השלב.
אז אנחנו עובדים בתהליך מאוד מסודר, בגדול הוא בנוי משבעה שלבים, זה או שאנחנו מתחילים בתהליך ideation, כמו שציינתי מקודם, או שאנחנו אפילו פוגשים חברות בשלב טיפה יותר בשל עם רעיון, ואז גם מנסים להוביל סלבים. בהתחלה אנחנו רוצים להבין שיש פה איזושהי התאמה, בעיה, צורך, שאפשר לראות עליו, אנחנו מאמינים בו. לאחר מכן אנחנו בדרך כלל נשדך את החברות עם, אנחנו מאוד משתדלים שהתהליך איתנו, גם אם אנחנו לא נשקיע, החברות יתרמו עם, אנחנו עושים עובדים ייעוץ פטנטי שמשרת את שתי הצדדים, ייעוץ היקר אופני עובדים מוצרתו.
מה שנקרא, חברה מגלה אם בכלל הטכנולוגיה שלה היא טובה ופטנטבילית.
אמת, אמת. אנחנו עובדים עם חברות שעושות ייעוץ עסקי כדי לבשל את הדבר הזה, ולראות אם המודל העסקי מתכנס, אם אפשר לבנות פה, אם אפשר לבנות פה ביזנס קייס. אנחנו בודקים את הצורך מול תעשיות ומנסים להשיג דיזיין פרטנר. אנחנו לא נעשה השקעה עם אין דיזיין פרטנר אחד מאוד ברור שיודע לשלם על זה במעלה הדרך, לא מחר בבוקר, אבל הוא שותף לאסטרטגיה. בונים את הבורד של החברה, לפעמים אנחנו הבורד, לפעמים אנחנו מביאים בורד איכותי מבחוץ, למשל בנקי ארנון אשת, שהוא איש תעשייה מאוד בכיר, והוא הולך להיות הצ'רמן של החברה, זה מאוד משתנה. ברגע שהשגנו כמו קולביסי אחר, קונביקשן מאוד גבוה, ואנחנו שלמים התהליך, אנחנו מביאים את זה אצלנו לדיון פנימי, ועדת השקעות, לאישור רשות החדשנות, שהם בודקים את המוגו, נותנים דגש מאוד ענקי על הטכנולוגיה, החדשנות שלה, בודקים את החברה בציציות, זה עוד נדבך בקבלת החלטות, אם כן, מתכנסים להשקעה, אצלנו רואים טרמשיט כמעט אחרי בין 6 ל-8 שבועות, טרמשיט ראשוני, אחרי שהחברה עברה אישור רשות החדשנות, כבר נתכנס לסקיים סופיים, לפעמים לבד, לפעמים גם מובילים סופיים.
הבנתי, וכל התהליך הזה כולו בדרך כלל לוקח מה?
בין משהו כמו 4 חודשים עד חצי שנה.
הבנתי, 4 חודשים עד חצי שנה. עכשיו, תספר לי קצת על ההבדל בין באמת אינקוביישן לפשוט תהליך השקעה רגיל. כשאתם בעצם בונים יחד איתכם את החברה.
בגלל שאנחנו בונים את החברה תוך כדי תנועה, אז יש פה אלמנט של גילוי, מה זה בעצם הדבר. יש רעיון שאתה מגלה אותו ומשנה... אתה משנה אסטרטגיה תוך כדי תנועה, ולכן התהליך הוא מאוד ארוך, 4 חודשים עד חצי שנה. בתהליך השקעה רגיל, אתה מקבל את הקונביקשן יחסית מהר, אתה יכול לסגור עסקה גם תוך חודש, או שבוע, אם אנחנו בתקופה של לפני שנתיים, וגם תוך חודשיים.
כן.
ואתה מקבל מוצר שהוא יותר בסיסי, ותוכנית מאוד, חברה יותר בשלה, בהשקעות מתקדמות יותר, שהכיוון הוא מאוד ברור, ואתה צריך להיות, להחליט אם כיוון הברור הזה, זה כיוון שאתה רוצה להשקיע בו. במקום לבנות את הכיוון, ולהיות משכנע את עצמך, שזה הכיוון שאתה אומר. זה בגדול ההבדל.
הבנתי. וזאת אומרת, אתם גם ממש מחברים בין היזמים הרבה פעמים?
הרבה פעמים אנחנו קלים טכנולוגיות, מחוקרים, אבל אנחנו עובדים המון, באופן מאוד שוטף וצמוד עם TTOs, ומביאים את היזמים, למשל בפיקומרס קיבלנו, התחלנו לעבוד, זה היה הפרויקט הראשון שעבדנו לבחרמה, אני עבדתי עליו ועשינו תוכנית פרקטיקום באוניברסיטת בן גוריון, בתוכנית MBA קיבלנו 3 מחקרים, זה היה אחד המחקרים, זה היה ברמת עוד מחקר ותוך כדי שאלה...
זאת אומרת, ממש ממחקר אקדמי, אתם לוקחים צוות מביאים אותו סביב הטכנולוגיה, מחפשים ללקוחות ורואים שזה מסתדר.
כן,
הבנתי. בואו נדבר קצת על מצב השוק כרגע, דיברנו על זה גם קצת בשיחות החבריות שלנו, אתם מן הסתם מניח רואים שינוי בעצם ביכולת של יזמים עם טכנולוגיה עמוקה בשווקים האלה לגייס, איך אתם מנתחים את השוק כרגע? יש האטה, אין האטה,
יש
הכל בראש שלנו.
יש האטה, אנשים כרגע משקיעים, אנחנו מרגישים שיושבים על הגדר, הם צריכים לנתח להבין את מצב השוק, והם מאוד ברירניים לגבי אחד הווינרים שהולכים להיות, ושתיים, מתרכזים המון בחברות פורטפוליו שלהם, ומתאים לשם את ההשקעות שלהם, וחברות טובות, לוקח להם הרבה יותר זמן להשקיע, ולכן הם צריכים להיות מופשלות, וצריך, אנחנו בתור משקיעים, נערכים לזה.
אז מה זה באמת יותר מופשלות? מה, אם פעם הרף היה, לא יודע מה, רעיון טוב, אז היום?
אנחנו קראתנו, כדי שחברה תצא להשקעה, היא צריכה להיות... ממש שהמשקיע ירגיש את השוק, שירגיש שהדבר הזה הולך להימכר, או קרוב להימכר, ולהוריד רמת הסיכון שבדרך לשוק. כי בחברות מהדגם שלנו לוקח, אם בחברת סאס, אתה יכול תוך חצי שנה להגיע לשוק, אצלנו זה יכול לקחת גם 3 ו-4 שנים, וצריך לקצר את הזמנים האלה, ולכן העבודה שלנו, לפני ההשקעה, היא לקצר את הזמן הזה לשנתיים.
קצת מעניין אותי, כי בסוף אנחנו מדברים על זה, והיו על זה גם קצת כתבות, ועשיתי על זה גם שיחה עם ליעד אגמון במהלך הפודקאסט, על זה שבאמת קצת ויתרנו בתקופה האחרונה, בגלל כל ההייפ והיקף הכספים שזורמים לשוק, על חברות עתירות טכנולוגיה, אנחנו מחפשים חברות תוכנה, שמוכרות מאוד מהר, ולאו דווקא יש להם איזה IP משמעותי שהוא פרופרייטרי, לפעמים כן, אבל לפעמים עיקר הבריר טו אנטרי שלהם, זה המהירות שבה הם פורצים לשוק ופותרים איזה בעיה עסקית, ופה בעולמות של אגו, של פוד, של אנרגיה, אתם באמת א' נכנסים לשווקים חדשים, עתירי רגולציה, קשה למצוא בעיירים, בונים טכנולוגיה עמוקה, לפעמים שנה, שנתיים, לפעמים יותר בגראז' כדי להוציא אותה לשוק כמו שצריך. אתם רואים את הדבר הזה כקו מגמה שקורה, או שזה נשתי לתחומים האלה, או שזה משהו שהוא פשוט אצלכם ואפשר גם להצליח בלי זה? ספר לי קצת את הוויו שלך על האירוע הזה.
בשאלה מצוינת. אז אצלנו זה, 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 זה בי דפינישן, זה המצב, אתה קודם כל, נקרא לזה, אתה קודם כל מבסס את הבסיס, בוודא שהבסיס מספיק חזק הטכנולוגי, ועליו אתה בונה את השאר, ואני דווקא מהכובע השני שלי מרגיש שיותר ויותר אנשים מתכנסים לזה, לראות שהבסיס חזק, שהחדשנות היא מאוד גבוהה, ושיש דיסטרפשן עמוק לתחום שהם בונים בו, ודיסטרפשן הוא לא חייב להיות רק בשינוי טכנולוגיה, פועל גם במודל עסקי, ודיסטרפשן מאוד גם במודל עסקי.
תסביר למשל על מודל עסקי חדשני סתם ככה למישהו שלא מצליח לדמיין למה הכוונה.
ננסה עכשיו על דוגמה הכי מהזמן האחרון. אני אקח את דווקא לא חברה שלנו, חברה של הקיצ'ן ושל ויולה, אותו משפוץ, של בני נופה, מי שלא מכיר, חברה שמה שעושה זה מפתחת פטריות מסליום, לתעשיית המסר הרגיל, ובעצם הפטריות האלה אמורות להחליף את כל הדברים, את כל הביינדרים האחרים והדברים הפחות טובים שאנחנו צורכים, שאנחנו קונים בשר מעובד, וזה אמור להיות יותר זול ויותר בריא לגוף. ופטר אחד, במוצר אחד, או נגיד 14 תפי מוצרים שונים שהם מפתחים במשפוץ, וזה אמור להתאים לכל התעשייה. וזה שינוי של תפיסת החשיבה וגם של המודל העסקי. במקום לקנות ביינדרים וחומר כזה וחומר כזה, אתה קונה פשוט מוצר אחד שאמור להתאים לשאר. אני מפשט את זה לצורך הסיכה. בסדר? זה בעיניי, בתפיסה שלי, שינוי ממש גדול של המודל העסקי.
הבנתי. וכאילו ממש להיכנס מה שנקרא, זה מעניין, כי נכנסים פה לשוק קיים, אבל בונים טכנולוגיה או מוצר אחר, וגם מוכרים אותו אחרת.
בדיוק, בדיוק. אתה גם בונה, למרות שאתה מוכר בי-טו-בי, אתה מפתח לו כדי מותג, כדי שיהיה מודעות צרכנית.
אז אם אני עכשיו יזמת או יזם early stage שפועל, באיזה תחומים ובאיזה שלב אני צריך לבוא אליכם?
בשלב הראשון. אפילו אתם רוצים להכיר, להגיד שלום ולהתייעץ, אנחנו רוצים להכיר אתכם. ונשמח להגיד שם צוות מאוד חזק, מירדון המנכ״ל של החממה, דרור סמנכ״ל כספים, נועם אסטודי, לא, באמת, הצוות...
בוא תפרט קצת יותר על התחומים, דיברנו על זה קצת באיילה, בוא נצלול קצת.
בטח. אז אחד, תחום החקלאות, כל מה שכל... חברה יצא לי בגלל יותר טוב, כי זה גם התחום שלהם, אבל... כל מה שקשור בקומת חקלאות אנחנו רוצים לשמוע, מי הדברה המדייקת, צריכה שונה של איריגיישן בתחום, באמת כל הדבר התחומים האלה. פוטק, אנחנו בעיקר נסתכל על דברים שיש להם זיקה אלינו לפעילות של החממה, בעיקר זה יהיה מווייסט למזון, שיפור תהליכי ייצור, יש לנו ידע חזק בעולמות של תעשייה, זה עולמות שיותר עניין אותנו, וגם חלבונים אנחנו מסתכלים, בעולמות של מים, יש לנו חברה שעושה טיהור מים, על ידי כל יקרת קורפטרים, למשל היא עושה, היא משתמשת בנחושת לטיהור מים, חברה שיוצרת מים מהאוויר, גייר, דיברנו עליהם, עולמות של אנרגיה, נגענו בהם, עולמות של חיזוי אקלימי לטווח ארוך, כמו חברת אדמושן שהשקענו בה לא מזמן, הם בעצם מביאים לחזות את לעשות חיזוי אקלימי, עד שלושה חודשים, טובה נהדרת, וגם אאוטליירים, אנחנו פיקומרס, אם לא הייתי מגדיר אותם כאאוטליירים, חברה דרומית, התפתחה בדרום, אוניברסיטת בן גוריון והטכניון, חלק מהאזורים מאוד דרומיים, אז גם את זה אנחנו יודעים לעשות.
איך נראה התהליך, לא מבחינת האורך והשלבים, זה דיברנו, אלא איך הכי נכון לגשת? אני עכשיו יזם או יזמת, אני רוצה לפנות לאמיר ולחממה.
אז יש לנו אתר, קודם כל, אפשר להגיש עם בקשה, דבר ראשון, הדבר שני, אנחנו עושים כמעט כל יום שלישי, אנחנו עושים סיורים ליזמים, משלחות מארץ ומעולם, אנחנו מזמינים להצטרף, אנחנו עושים אירועים במרכז, זה זמנות לבוא, אפשר לפנות אלינו במייל, המיילים שלנו נמצאים גם באתר, ולפנות אנחנו רספונסיביים באותו יום, ולהיפגש איתנו לקפה, ובכל דרך אפשרי.
אולי, יש עוד משהו ככה שהיית רוצה להתייחס אליו, שחשוב שנדע על המודל, על השוק, עליכם?
חושב שנגענו בהכל.
בסדר. ככה, רק לסיום על החממה, איפה זה נמצא בעיניך בשרשרת הערך מול הקרנות? הרי בזמנו המודל הזה שפה קצת ביקורות, זה ככה לסיום. איך אתה רואה את השינוי שהחממות עברו לאורך השנים ברמת ההתפתחות שלהם אל מול השוק?
אני חושב שהם למדו, אני יכול לדבר על עצמנו. אני חושב שהחממה שלנו למדה להתנהג קצת יותר כמו משקיע ממוסד, ולהבין שזה שאנחנו עוזרים לפתח את הידע, לא עושה אותנו היזמים עצמם, בסופו של דבר בשוחות נמצאים היזמים עצמם, הם צריכים להיות בעלי העניין העיקריים, בטח בשלב הראשון, ולצמוח עם זה קדימה, ולעשות עסקאות שהן יותר טובות, עסקאות מקובלות בשוק, כדי שיהיה להם לאפשר להתפתחות הכלכלית קדימה, כי התעשייה הזאת היא בעצם בנויה על זה. ואני רואה את זה גם בתחילה בוחרים. זאת שני, אני חושב שהערך שלנו שאנחנו שם כדי לזהות את המגמות הבאות, וזה הסיכון שאנחנו יודעים לקחת, שאולי קרנות יודעות לקחת, אבל בשלב קצת אחריה.
מה היקף הסכומים וככה, איך זה נראה, איך נראית השקעה ממוצעת לסיום?
בין מיליון למיליון וחצי דולר, אנחנו הולכים לעשות בשנתיים הקרובות עד 20 השקעות, אז יש לנו, אנחנו רעבים, יש לנו תאבון להשקיע.
Open for business.
בדיוק.
אז אמיר, המון המון תודה לך על הזמן ועל הפירוט, וכל מי שרוצה לפתור, אנחנו נפנה אותו אליך.
תודה רבה.
יאללה, שנעשה עוד השקעות ביחד. תודה רבה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק יעשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.